ברצלונה. פודקאסט ברצלונה מבית בר סמני. עם שי פל, יאו סבר ותום רוזנבסר.
ערב טוב לכם, בוקר טוב, עוד צהריים טובים, תלוי איפה ובעיקר מתי. אתם שומעים אותנו כאן בפודקאסט בלאוגרנה מספר 181, 181, והיום פודקאסט שמח, נחמד. יש לנו הרבה נושאים על הפרק, יש לנו את המשחק של היום, היה גם משחק גביע קטן באמצע השבוע, לא איזה דרמה גדולה לדבר עליה. היה לנו את השער המופלא, שער הבכורה המופלא של ברנל. ויש לנו השבוע את אתלטיקו מדריד, כבר ביום חמישי, משחק, וואלה, הכי גדול אני חושב אחרי קלאסיקו, אז יש הרבה למה לצפות, וגם היסטוריה של הרבה מפגשים בגביע עם הקבוצה הזאת לא פעם. אז אנחנו ישר יוצאים לדרך, אבל לא לפני, שנגיד תודה לספונסרים שלנו, לשותפים שלנו, לחברים שלנו, למי שצועדים איתנו כל הדרך, בי אסטרי אדם, הבירה עם הכוכב, אז אמרתם אסטרי, אמרתם ברצלונה, ואנחנו סירי תודה ושמחים, ושמחים שאתם איתנו בירה אסטרי אדם. תודה לכם, ובזכותכם הפודקאסט הזה מגיע אליכם, המאזינים האהובים שלנו, והוא לא סתם מגיע, הוא כמובן לא מגיע רק איתי, כי אחרת מה זה השווה, אלא עם שני הקבועים שלנו, בראש ובראשונה יש והגדה, שי פל, ערב טוב.
מה קורה אז?
אני בסדר, אתה נראה עייף, אתה פיאקת, צריך להגיד פה, אני אתן פה קצת אינסייד סטאף, פיאקת לפני השידור, כאילו כל הלילה עסקת בעבודה קשה, עבדת בטוריה, בשדה.
שקר הוא חזב, בפיך.
אתה אומר פייק ניוז? פייק ניוז?
אני אומר פייק ניוז.
והישר למה, מה נגיד, רמת מרק ברנל. ידידנו תום רוזנבסר, שהיום, לא תאמינו, אתם לא רואים אותו, אבל אנחנו רואים אותו בשידור, כי בקיבוץ רמת מרק ברנל, עשו סיבים אופטיים. ערב טוב, תום.
אחלה ערב, אחלה מרק ברנל.
וסך על הסיבים, כל הכבוד, יש מזכיר בקיבוץ עדיין?
לפעמים, כן. זה בדיוק, התפקיד מתחלף עכשיו, אבל כן, יש מזכיר.
מה, דווקא הכל, עכשיו, הכל... אחרי... אחרי שהוא הביא את הסיבים, אתם מחליפים אותו, תנו לו ליהנות מפירות ההצלחה.
הוא מתחלף לבקשתו.
לבקשתו.
אוקיי, אוקיי.
הבאתי סיבים, אני הולך.
זהו, זה האקזיט.
תשמע, הוא רשם את שמו באותיות של זהב בתנועה הקיבוצית עם הסיבים האלה, ואנחנו, ואתם, המאזינים שלנו, תנו הרבה מהסיבים של תום רוזנבסר, אז תנו, אולי גם תשמעו את הקול שלו כמו שהוא באמת. האיש יש לו קול בשקט, ככה אלי לוזון, שהוא פותח מבירים, היום אתם תשמעו את זה באמת. אז אחרי שאמרנו שלום לכולם, ודיברנו על רמת מרק ברנל, הראשונה בהיסטוריה הקצרה של מרק ברנל, בואו נדבר באמת על המשחק. אתם זוכרים שהסטטיסטיקאי הרשמי הראשי שלנו זה ים, שכבר הודיע לי שזה ניצחון שני ברציפות, שאותה תוצאה בדיוק כמו בסיבוב הראשון. אז אחרי 3-1 באלצ'ה ו3-1 עם אלצ'ה, הפעם אנחנו 3-1 במיורקה ו3-1 עם מיורקה בבית.
אבל הכובשים הפעם הם לא אותם כובשים כמו שהיה בסיפור.
רק נציין שזה 3-0. אבל...
מה אתם אומרים על עוד פעם דוקטור ג'קל ומיסטר הייד של המחציות האלה?
אני לא מתרגש מזה, אני קודם כל חושב שאנחנו קבוצה עם ספסל הרבה יותר גדול מהספסל של מיורקה, וזה נכון אולי לגבי כמעט כל הקבוצות בליגה, אולי חוץ מריאל, אולי חוץ מריאל וזהו. כך שהעובדה שאנחנו יכולים לתחון אותם בשקט מחצית שנייה זה בסדר. אני גם חושב שדברים מתאזנים, זאת אומרת אם מחצית ראשונה היה... תראה, למין יצא מזה בגלל הגול ובגלל שהוא כוכב, אבל למין נתן החמצה במחצית ראשונה שבוא נגיד שפרן בסיאו לא היה מתבייש בהחמצה כזאת, אז בוא נגיד שבסוף דברים מתאזנים וזה, אני לא כל כך מתרגש, אני גם קשה מאוד להביא הרבה מוטיבציה, אני מזכיר כל קבוצה מגיעה לקאמפ נו עם המון מוטיבציה לבוא ולתת הצגה, לקחת נקודות, ואנחנו מגיעים, יש לנו, איך אומרים, יש לנו ציפורים יותר גדולות להרוג השבוע, לדעתי.
אני חושב שמיורקה בא עם תוכנית משחק שראינו מלא, בונקר ומתפרצות, בכל מה שקשור למשחק המעבר שלהם, עם ג'אן ורג'ילי, ובמיוחד הוא באגף שמאל, הם כן הצליחו להפחיד אותנו, כן הגיעו לו שני מצבים די מסוכנים, ומצב נוסף שקונדה עצר בנס, קונדה לא, דווקא במקרה הזה קונדה היה איתנו, למרות שרוב המחצית הוא לא היה איתנו.
נכון.
ואז השאר של לבנטובסקי שהגיע, איזה ביתה נחמדה של רשפורד לפני זה, אבל הוא באמת כאילו שינה את המומנטום לגמרי של המשחק, ואז סלל את הדרך למחצית השנייה.
כשאנחנו תמיד מדברים על זה, תום, על כמה חשוב בברצלונה, השער המוקדם הזה, לצערנו המון 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 בתקופה של פליק, אנחנו, השער המוקדם הזה, במקום להבקיע אותו, אנחנו סופגים אותו.
ואנחנו, אפשר להגיד כבר די בביטחון, שאחד המאפיינים של ברסה של פליק, זה שתוך כדי המשחק היא כמעיין המתגבר.
אהבתי, אהבתי. עין רנט, כן. גם,
תודה רבה, זה בגלל שרואים אותי בווידאו, אז אני מרגיש קצת יותר קומיטד.
יפה, כל הכבוד, כל הכבוד.
לא, אבל ברצינות, אנחנו, הקבוצה הזו בונה את האופי שלה עם המון רמונטדות שהיא עושה, אז זה באמת לא חדש העניין הזה של דוקטור ג'קיל ומיסטר הייד, ששי ציין. דווקא כשאמרת דוקטור ג'קיל ומיסטר הייד, אני חשבתי על קונדה, שאתה ציינת הצלה שלו, אבל הוא פתח את המשחק עם משהו שקצת אפיין את כל ברסה של החצי שעה הראשונה. ברשלנות, בשעננות, בתחושה של בוא נדפדף את המשחק הזה כבר ונשב טופ עם 4 נקודות ונחכה לראות מה יהיה מחר.
אני חייב אגב לשאול אתכם משהו על ה... לפני שאנחנו מדברים על, נכנסים עוד יותר דרילין, על, על ההרכב. אז קודם כל, בסך הכל איזשהו כרטיס צהוב בעיניי לפרן. בעצם אחרי כל ה... באמת כל הבושות שלו וזה, אז הוא כבר שני משחקים רצופים לא פותח. אפשר להגיד שזה מסיבות אחרות. אני לא יודע, תגידו אתם. והדבר השני, דווקא פתאום כסדו, שהיה מושמץ כל העונה ומעט לשחק וכו', פתאום הבן אדם פותח, ולא רק שפותח, נשאר על המגרש עד הסוף, בעצם החילופים לא הולכים לכיוון שלו, למרות שבהחלט היה אפשר להכניס את ברנל בקום.
זה לא פתאום, פליק אמר לפני המשחק, ברעיון הפתיחה של הליגה, שפרנקי לא היה קשיר היום.
כן, ברור שפרנקי לא קשיר, אבל למה כסדו ולא ברנל? זאת אומרת, כבר הייתה תחושה פתאום שברנל נהיה מועדף, ופתאום דווקא כסדו פותח. ועל זה אני
מדבר. הבנתי אותך. היום הוא היה מעל הממוצע הבינוני שלו עד כה העונה. מאוד שמח בשבילו, מאוד מאוד שמח בשבילו. גם ראית שככל שהמשחק התקדם הוא גם צבר עוד יותר ביטחון.
כן, כולל
לא יודע,
גול מדהים, עבודה יפה בהגנה, מרכז המגרש, כן.
כמעט גול מדהים, זה פגע בשחקן, אז...
כן, אני חושב אבל שיכול להיות שהיה מתלבש יפה לחיבור, לא יודע, אולי, אם לא היה...
יכול להיות גם שלברנל מה שנגע במגן היה מתלבש פחות טוב. בוא נגיד שהתאזנו.
כן. אבל מה אתם מכן על, על העניין הזה? זאת אומרת, כסדו לא. כמעט כל העונה זה, פתאום דווקא ברנל אבל, חוזר, כסדו פותח.
זה משחק של חורים, מיורקה. זה משחק שאתה יכול להרשות לעצמך לעשות בו רוטציות, וזה לא מעיד על כלום. זה לא מעיד על איזה ניסיון שיקום קדחתני של פליק. להציל את המומנטום השלילי של כסדו בינתיים העונה. בסופו של דבר שנגיע למאני טיים ושיהיו משחקים יותר לחוצים, לא חושב שהוא יחזור אליו עוד פעם.
טוב, אנחנו מן הסתם נראה את פרנקי ופדרי בקישור, ומקדימה אולמו פרמין, אז בלב אחי.
זה די ברור לכל מי שעוקב אחרי הקבוצה שפרנקי ופדרי זה הדאבל פיבוט, והקשר ההתקפי זה או פרמין או אולמו. ולגבי כסדו רק אני אגיד שהמשחק הזה בעיניי הראה את היתרונות שלו ואת החסרונות שלו. הוא יודע להתמקם ממש טוב, והוא יודע למצוא את הקווי מסירה, והוא משחק את הכדורגל הברסאי נכון, אבל באמת המינוס הפיזי שלו זה מרגיז, כי הרבה פעמים מתגברים עליו או הוא לא מצליח להוציא אותנו להתקפה, גם אם הוא נתקל, זאת אומרת, מצליח להפריע לשחקן היריב, אז זה לא מגיע לרמה שהוא מצליח להשתלט על הכדור, וכבר לייצר מזה מסירה קדימה והתקפה. אבל בהתקפות היותר סטטיות שלנו, אז הוא כן יודע להגיע למקומות הנכונים, ויש לו מיקום טוב בסך הכל. אבל יש את היתרונות האלה ואת החסרונות.
אני חייב להגיד אגב, הרבה הרבה אנחנו יודעים, וגם בפודקאסט הזה לילל על הספסל של ברסה, אני חייב להגיד שספסל שיש לו באמת כפור להביא באמת שחקנים כמו ברנל וכמו קסדו, וכל זה שפרנקי ופדרי שהם אולי טובים בעולם בתפקידים שלהם, בוודאי מהטובים בעולם פצועים, שיש לנו הרבה הרבה מאוד לוקסוס בעמדות הקישור, הבעיות שלנו בעמדות אחרות, אבל אני חושב שעל זה אנחנו לא מחדשים פה משהו.
Having said that, היום היריבה הייתה מיורקה, איך היה קסדו מול פריז או לא יודע מה, כנראה שפחות.
אפרופו זה, אני שראיתי היום את מרקז נכנס לשחק, ונורא נורא שמחתי אגב, כי אני חושב שהוא, אני תמיד כיף לראות צעירים משחקים, ואני לא יודע, זה הופעת בחורה שלו, אחת מהופעות הבחורה, בכל נקרא.
בחורה, בחורה.
אני חושב שזה בחורה, כן, אבל
בטח בקמפנו.
זה בחורה בליגה, כן. זה היה כזה in your face קצת לדרו?
לא נראה לי, פשוט פליק תופס מטומי מרקז, הוא גם כולם מצחקקים בחדר הלבשה וקוראים לו המחליף של פרנקי, או הכפיל של פרנקי.
כן, כן.
בסדר, לא נראה לי מסר לדרו.
כן, אבל אין ספק שזה אחד בוכה שני זוכה, זאת אומרת, אני לא יודע אם הוא בוכה עדיין דרו, זה אנחנו נראה בהמשך, אבל בעצם זה איזשהו מיניטות ש... וואלה, ברצלונה זה קו יצור, דרו הולך, ייכנס תומי מרקז, ילך תומי מרקז, ייכנס מישהו אחר, אנחנו לא מתרגשים מהדברים האלה יותר מדי.
לא ממש אותם תפקידים, יוז.
כן, כן, אבל קשרים, נכון, קשרים תפקיד שונה, אבל גם קשרים, שחקני התקפה, זה אחורי יותר, זה קדמי יותר, אבל בסדר, שחקני, מה שברסה יודעת לעשות, ממספר 5 עד מספר 8, ככה... זה ההתמחות של ברסה מאז ומתמיד.
כן, כן. תומי, דרו אגב, בלי דקות בינתיים בפריז. משחק אחד ועוד אחד שעוד מעט יהיה.
למי שמופתע, אז אתה יודע, יש לי בשבילו... כן, קרקע מהצד של הרצליה פיתוח מול הים.
מחר בדרבי של צרפת נגד מרסיי, הוא גם כנראה לא יקבל דקות.
וצריך להגיד, גם בהצלבה בליגת האלופות, הוא גם לא יקבל דקות מן הסתם, אלא אם יהיה... משחק שני מאוד מאוד פשוט. בוא נדבר, אז דיברנו באמת על הנושא הזה, אני רוצה לדבר על מי שכבר נראה לנו מאוד טבעי, אבל למין ימל, בעצם בו, אם נסרטט את השפל שלו, אז השפל שלו זה באותו קלאסיקו באוקטובר, נגד ריאל, בעצם בחוץ, באמת קיבל בראש, כמו שמעולם הוא לא קיבל, צריך להגיד כמה שהוא נראה שהוא תמיד היה איתנו, הוא לא תמיד היה איתנו, והנה הוא מגיע, הוא יוצא מהשפל הזה, והבן אדם לא מפסיק לכבוש, לבשל, לעשות כל מה שצריך בשביל לנצח משחקים. ונבחר למצטיין בטלוויזיה היום אגב.
כן, שוב. אני לא חושב שהוא היה כזה גרוע בקלאסיקו, הוא לא היה טוב, הוא היה בינוני ומטה, אני חושב שהמשחק שהוא נגיד עם ספרד.
וואו, 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 נוראי שי, נוראי.
בגמר הליגת העולמות היה יותר גרוע, אבל כן, בן אדם בזון, ושבן אדם בזון, המספרים גם מתיישרים למספרים של כוכב אמיתי בגיל 18.
לגבי למין, מה שמעניין, זה היה השער שלו, מן הסתם, איזה שער, אני צעקתי, היו צעקות בבית, חתכת גולס, אבל העניין הוא ש... תראו, אני רוצה להגיד, ברצלונה קבוצה לא טובה ממצבים נייחים. אנחנו לא קבוצה טובה מקרנות. לפעמים יש לנו את הגול הזה שהראוכו נותן, אם הוא נתן את זה במשחק גביע מול אלבסטה, סבבה. לפעמים בטעות אולי גם שחקן חרף ראש מקרן, אבל בגדול זה לא הפורטה שלנו. כולם יודעים את זה, זה לא סוד. מצד שני, יש נשק שאנחנו לא משתמשים בו. ואנחנו לא עושים את זה בהתקפות סטטיות, ואולי דווקא אפשר לעשות את זה ממצבים נייחים, מקרנות, לעבוד על זה כמה שיותר. למין בעת היום ממרחק של, לדעתי, איפשהו בין ה-20 ל-23 מטר, אוקיי, משהו כזה, אחלה ביתה. יש לנו עוד שלושה שחקנים בקבוצה, שכל אחד מהם יכול לכבוש בביתות, אם לא ארבעה, אפילו עוד ארבעה, אוקיי? ואני מדבר גם על רפיניה, שיודע לכבוש מהמרחקים האלה, תתפלאו, אבל גם פדרי מסוגל בכיף, וגם פרנקי יכול לעשות את זה, לא שהוא ניגש לעשות את זה בכלל, אבל הוא יכול.
וכמובן זה פרמין, ראשפורד.
ופרמין וראשפורד גם
לצורך העניין. ואולמו, ואולמו, חבר'ה.
אבל, יש לנו אחלה אבל, בועטים, אחלה אבל, בועטים. איזה.
מה שאני רוצה להגיד פה בשורה התחתונה זה, שעם כאלה אחלה בועטים, ברסה צריכה לנסות יותר את הביתות האלה, גם מ-20 מטר. לא צריך לפחד מזה.
אבל אנחנו עושים את זה המון העונה, טוב, מקבשנו העונה המון מחוץ לרחבה, אני חושב הרבה יותר מהרגיל.
לא, אני אומר כמתודה בקרנות, שאנחנו, בקונטקסט של מה שאמרתי על קרנות,
תום, הסיפור הוא לא רק לבעוט מרחוק, אלא לפנות לעצמך את החלל בשביל לבעוט אליו.
נכון, ולמין עשה את זה בקטנה ובאות באומנות.
כן, לשאר השחקנים נגיד, זה גם לפנות עצמך, כן, זה גם לפנות את המקום, וגם הצד הראשון, המהיר הזה, בשביל לבעוט ישר מהר. את זה לא לכולם יש ברמה הכי גבוהה שיש, ואני מאוד שמח
שלמין... לא טריוויאלי, לגמרי. אני מסכים, בגלל זה, סליחה, בגלל זה אני עוד פעם חוזר לזה, תרגיל בקרנות, תעשו את זה, זה אחלה, זה יכול לעבוד.
אגב, בואו נזכיר שברצלונה הרבה מאוד שנים הייתה קבוצה של רק קרנות קצרות, או כמעט לא רק, אף פעם לא רק, אבל כמעט רק קרנות קצרות. חזרנו, כאילו היה לנו מי שיוציא לפועל, קצת פיקה, קצת פויול, אבל לא הרבה מעבר לזה.
כן, כי פפ לא אהב לאבד כדור במצבים נייחים, אז הוא פשוט שירק על קרנות קצרות. מה שחשוב, תום, במה שלמין עשה היום, ואם הוא ימשיך לעשות את זה, זה נשק אדיר, אדיר, שבעצם מקווץ את ההגנה אליו, בניסיון לחסום את הביתות שלו. לא ראינו את זה יותר מדי, כן, אתה יודע, כולם מדברים על הגול הזה נגד צרפת ביורו, ויש לו את זה, יש לו את זה. היום הביתה אגב היא לא הייתה חזקה מדי, זו לא הייתה פצצה.
אתם יודעים למה לייזר, גם? כן. בדומה לשער שלו מול צרפת, למרות ששם זה לא היה בדיוק אותו דבר, יחסית כשהוא בועט מהמרכז יותר, יש לו זווית טובה יותר, השער פתוח בפניו יותר, קשה לעצור את הביתה שלו שהיא קטלנית. ברגע שהוא בועט יותר מהאגף, אז כביכול או לכאורה ניתן לצפות את זה יותר. צריך אולי לבנות את זה ברמה הטקטית של לסדר ללמין יותר ביתות מהמרכז.
בדרך כלל שהוא בא מהצד, הוא תמיד מנסה לסובב לפינה רחוקה.
כן, זה 99% מה... לא 99, 90% מהמהלכים שלו. באופן כללי הוא צריך יותר לשחק על ימין. לא משהו חדש. הוא...
כמו אריאן רובן.
רובן,
כן. זה אדיר שהוא יוסיף את זה לארסנל שלו בגיל 18, גם ביתות לא מהאגף ופנימה. זה נשק אדיר.
לגמרי ככה, לגמרי, זה נראה ככה גם. בואו נדבר באמת על שחקן אחד שלא דיברנו עליו, ואני חושב שמגיע לו, ואנחנו קצת לוקחים אותו מובן מאליו. דיברו על פרנקי שהקפיץ את הרמה שלו מאז הפציעה של פדרי, ורואים את זה סטטיסטית, רואים את זה בעצם בכל דבר כמעט. אני חושב שמי שעוד הקפיץ את הרמה שלו, וגם רואים את זה היום סטטיסטית, וגם שני בישולים, זה דני אולמו, שטפו-טפו שומר על עצמו בריא, שזה גם עניין של מזל, כי משחק אחד, משחק הבא כבר יכול לפצע, או באימון, או לא יודע מה, ובסך הכל הוא נותן רצף של משחקים טובים, וחשובים, ושערים, ובישולים, הוא באמת בסדר. הנה, שי פותח פה, אז בסך הכל הוא נותן פה כמעט כל משחק או שניים, הוא נותן פה שערים, בישולים, הוא בסדר.
כן, צריך להודות, אגב, ששני הבישולים שלו היום, אלו לא היו בדיוק...
בדיוק,
כן.
נכון.
הבישול שלו ללוונדובסקי היה מקרי לחלוטין, והבישול שלו ללמין ימל זה גול שהוא כל כולו למין ימל.
כן, אבל זה ככה זה עובד בישולים, זה לא אנחנו נשנה.
היום הוא היה בסדר כסוג של 50-50, לא באמת 50-50. מן הסתם שחק יותר טוב שהמשחק נפתח, ולא מול הבונקר. מול בונקר אגב, היה קצת אנמי, בכל מה שכל הזמן שמריורקה התגוננה.
איפה אתם עדיין שמים אותו בקרב הזה שיהיה, וזה קרב דמים. בינו לבין פרמין, מי יפתח כשפדרי ופרנקי יחזרו?
גם פרמין אגב היום היה היום אנמי.
לא היה טוב בכלל, לא בא לזה ביטוי כמעט.
זהו, אתה שואל שאלה מעניינת, וגם בקונטקסט של איך שניהם שיחקו היום, התשובה מעניינת, כי הרי לפחות מה שאני חושב שהייתה תוכנית משחק של פליק, זה לנסות לשים את כל הבוחשים האלה, את ראשפורד, את אולמו, את בלדה, כאילו באגף שמאל, וגם יצאו משם קצת יותר התקפות, ולדלל את אגף ימין, כדי שכשלמין יקבל את הכדור, אז יהיה לו כמה שיותר ספייס וכמה שפחות שחקנים להתמודד מולם. לכאורה זאת הייתה התוכנית, ופרמין בתוכנית כזאת אמור להעסיק את מרכז ההגנה ביחד עם לוונדובסקי. כל הקבוצה הייתה אנמית ומאוד שעננה ברוב שלבי המחצית הראשונה. אחרי זה אנחנו עברנו להטיל את הכובד שלנו, את כל כובד המשקל שלנו על המשחק, וזה נראה טוב יותר. אני חושב שהתשובה לשאלה שלך, יעוז, זה פר פורמה, פר מאצ'אפים, פר התמודדות, זאת אומרת, תלוי יריבה, מה שנקרא. יכול להיות שיש משחקים שצריך יותר את היכולות של דני אולמו, ויכול להיות שאתה רוצה יותר את היכולות של פרמין, שיותר נכנס, פרמין קטלני גם בלי הכדור, ודני אולמו יכול לייצר פתרונות עם הכדור שפרמין פחות...
של כדרור יותר.
ואתה יודע מה, ולהפך, הם באמת כאילו, שניהם סופר מגוונים, אבל יש אחד שהוא קצת יותר טוב ב-X, ויש אחד שהוא קצת יותר טוב ב-Y, ושניהם באמת עם סל יכולות רחב, התקפית לפחות.
ובכל זאת...
גם אם הצורך שלך הוא יותר הגנתי או התקפי, זה גם שאלה.
ובכל זאת, אני רוצה להתעקש, שי, אני יצא לי לשדר איתך איזה 2-3-4 פודקאסטים, ואחד הדברים שאתה מאוד מאוד אוהב להזכיר ולדבר עליהם, בעיניי בצדק מוחלט, זה המילים מומנטום והיררכיה. אז מומנטום הוא מומנטום, הוא לא תלוי בנושא הזה, ובאמת שיש מומנטום לא רע, אבל היררכיה זה משהו שהיה מאוד חסר לנו השנה, לקח הרבה הרבה מאוד זמן, עד שהדברים התחילו להתחבר לאיזושהי היררכיה מאוד מאוד ברורה. אני חושב שהנקודה האחרונה שבה חסר היררכיה זה באמת הקשר הקדמי, העשר, שתקראו לו ה... המוביל.
אוקיי, ושאלתך?
מי האיש שלך? עם מי אתה הולך?
שאלה מלכוד 22.
אני שואל אותך את השאלה הזאת, כי לי אין תשובה, אז מה אכפת לי שאתה תסתבך עם זה?
אני אמרתי כבר מתחילת העונה שהייתי רוצה לראות את רפיניה דווקא שם, כי אני רוצה לראות את ראשפורד יותר פותח את הקו. אבל אולמו ופרמין זה תחליפים מצוינים. אולמו פחות יציב נראה לי מפרמין, לאורך טווח ארוך. אני יודע שהסטטיסטיקה סותרת אותי, אבל כשמסתכל על 90 דקות של פרמין מול 90 דקות של אולמו, אני חושב שאנחנו מקבלים יותר ערך מפרמין, במיוחד בשטחים הפתוחים. אז קודם כל, אני יודע שאני בדעת מאוד גם, ופליק ניסה את טרפיני היום כעשר, כאילו ניסה עונה טרפיני כעשר, וזה לא עבד כל כך טוב, אבל עדיין אני חושב שיש שם פוטנציאל, אם לא פרמין אחריו.
אני לא מת על רפיניה כעסה, אגב, אני חייב להגיד, אני חושב שרפיניה בסיאו באגף שמאל, ובעיקר במשחק מול, במגרש פתוח.
אבל הוא לא באמת משחק שמאל. הוא לא באמת משחק שמאל, הוא משחק יותר אמצע.
לא, הוא הולך לאמצע הרבה, נכון.
אני רוצה להציע לכם את רפיניה כפייק עשר.
אני לא יודע, אגב, עדיין, אגב, התשובה שלי לכל העניין הזה זה אולי ראשפורד כ-9, אבל זו תשובה שמן הסתם דיברנו על זה, ואין, אנזי פליק ממש לא רואה את זה כך, הוא רואה את זה די הפוך מזה אפילו.
אבל בכל אופן, כאילו, זה די מרגיש שההיררכיה בקבוצה התקבעה חוץ מהעמדה הזאת. אגב, גם פרן ולוונדובסקי, זה גם, אנחנו... היינו בנדנדה הזאת כל השנה בערך, ואנחנו אמרנו שככל שהזמן יתקדם אז פרן יקבל יותר, אבל לפרן היו תוכניות אחרות. ולא, אבל זה עדיין לדעתי עמדה שלוונדובסקי הוא לא בנקר גמור בה, נראה, היום הוא עשה את שלו, סבבה. אני חושב שאלו שתי העמדות שההיררכיה בהן היא לא הרמטית. וזה בסדר, אגב, זה גם בסדר, כי גם בתוך היררכיה, אתה צריך לאפשר איזושהי גמישות.
חצי עונה, שאלנו את עצמנו מה היה הסיפור של הבלם, אני חושב שכמו שעם הסגל הקיים, שכבר לא השתנה, אז זה כבר מאוד נראה שזה הולך לכיוון של אריק גרסיה ו, וכמובן קוברסיק בלמים פותחים. אני לא רואה את זה הרבה משתנה, אולי לכיוון של רז מרטין, אולי ראוכו באמת עם יניסים, אבל זה לא נראה לי הולך.
זה נראה כאילו שבין אריק בהרכב בכל מחיר לבין ג'רארד מרטין כבלם שמאלי עבור הבילדאפ, פליק מעדיף את, את אריק בכל מחיר.
כן, וברור לו שהוא לא יכול לשים את אריק קשר אחורי, קודם כל מעצם העובדה, ותכף נדבר עליהם.
הוא ניסה אותו.
כן, יש לו פשוט שחקנים יותר טובים. ועוד זה לפני פרנקי, זאת אומרת, כנראה שגם קסדו וברנל נותנים את הסחורה יותר טוב בהקשר הזה.
זה ברור, אבל זה נראה כאילו פליק מתחיל עם אריק בהרכב, ואז בונה את כל השאר מסביב. העונה.
ממש ככה, דיברנו על זה, הוא חייב אותו בהרכב, הוא חייב אותו על המגרש. ואין לנו, אין לנו הסברים טובים לסיפור הזה, כן?
משחק בסדר גמור, אחי.
כמו סרג'י רוברטו בסיאו. היום היה בסדר גמור, אבל...
כבלם הוא בסדר, אני מסכים שכקשר אחורי הוא הרבה פחות משכנע מברנל לצורך העניין. ואנחנו ראינו את ההבדלים בליגת אלופות, כשהיה את החילוף הזה שראה הבדל מסוים, אבל אני לא חושב שזה הוגן לשפוט אותו כקשר אחורי. זה איזשהו ניסוי ופלסטר שפליק רצה אולי לשמור לעצמו את האפשרות הזאת. הוא מרצה לעשות בזה שימוש בשחמט הטקטי שהוא עושה מול מאמנים אחרים, אבל בגדול אנחנו צריכים לבחון אותו כבלם, וככזה הוא טוב יותר העונה מהעונה שעברה, והוא כנראה טוב יותר מהאופציות האחרות שיש על השולחן כרגע.
ואני אזכיר לכם עדיין, ואני לא רוצה להגיד שמות, אבל אני אגיד כמו ארי קיין, וכמו החלוצים של ארסנל ודברים אחרים, ברגע שאנחנו נגיע לקבוצות הרציניות, אני לא בטוח שהוא מסוגל לשחק בלם, ויכול להיות שזה יעלה לנו ביום.
אני מסכים איתך. כבר ראינו את אריק מנסה לחבק חלוצים חסונים.
זה לא עובד. בוא נדבר על הילד באמת, שי, אתה יש לך אהבה מיוחדת אליו, אולי בזכות זה שאתה אחד גם המעריצים הגדולים של, של בוסקץ, אז יש לך אהבה מיוחדת לילד החמוד הזה, מרק ברנל. אז דיברנו על זה, לא קיבל מספיק צ'אנס עם העונה, ולא באמת, לא באמת נכנס לרוטציה, בכמה משחקים האחרונים זה נראה שהוא הולך לכיוון יותר טוב, כולל אותו מהפך נגד קופנהגן, שאגב, בעיניי קצת הגזימו בתפקוד שלו, אבל הוא היה בסדר גמור. היה יותר טוב מאריק גרסיה, זה בטוח. והנה, היום שער על המסי כמעט, עוד אפילו בשביל שזה יהיה מסי עד הסוף, גם כבש אותו בשמאל.
תראה, ממה שאני מבין, לברנל הוא לא החלים לגמרי בתחילת העונה, בעיקר ממה שקשור ליציאה מהמקום, היה לו כאבים שם, ובגלל זה פליק לקח את הזמן מלא 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 מלא, מלא עד שהוא הכניס אותו באמת לעניינים. היום ראית, בן אדם נתן ספרינט, כן, מול קו הגנה של מיורקה, וגם הכניס שם את ההטייה באמת על המסי.
ממש.
על שטח קטן, טיפול הדין, ואני חושב כמובן, הוא הלך לפינה הרחוקה, והכדור איך שהוא פגע בבלם ונכנס פנימה.
אבל אני מאמין שהוא היה כובש על הפינה הרחוקה, זאת אומרת, בסיכוי סביב.
לפינה הרחוקה, כן, היה לו מספיק מקום שם. כן,
כן, כן, באת ממש שמאלה, והלך ימינה, כן.
מה שברנל ימדד בו, זה א', לא לטעות כמו בוסקץ, והיום היו לו כמה טעויות, מסר אחורה, גם בגביע, בעמדה שלו, זה העמדה שאסור לטעות בה. ולפי זה תמדוד אותה, וכמובן שבירת לחץ, מסירות חותכות בין קווי הגנה, זה יגיע, כאילו יש בו את כל התכונות האפשריות בשביל שזה יגיע, אבל צריך זמן.
אני זוכר שכשבוסקץ שיחק בברסה, אז אחד המדדים שלי להתקפה מסוכנת היה אם עוברים אותו. אם עוברים אותו, אז אתה יודע, זה כמו שאתה שנייה מתרומם מהכיסא רגע, כי I'm not slacking now, עברו את בוסקץ, אז אני צריך להתרכז פה שנייה. וברנל באמת עדיין לא שם. יש לו עיבודי כדור של מסירות לא מדויקות, שלבוסקץ לא היה. אני לא אומר שהוא לא יוכל להיפטר מזה, אבל זה מאוד מאוד קריטי. גם לו יש מיקום מעולה. יש לו המון ביטחון גם, יחסית למישהו שחזר מפציעה. כנראה התהליך הבישול הזה שפליק עשה, היה מאוד נכון עבורו. ואני אגיד לכם יותר מזה, אני שמתי לב שפליק היה ממש מאושר מהשער הזה של
ברנר. כל הספסל. כל הספסל.
כל הספסל, כל הספסל, וזה היה מאוד ניכר גם אצל פליק, זה, הם ממש 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 רוצים בהצלחה שלו, כמו כולנו, והשער הזה, זה בוסט רציני.
כשבוסקץ בעונה הראשונה שלו שיחק, אז היו לו כמה רצף טעויות, אם אתה זוכר, היה נגיחה אחורה נגד דפורטיבו לקורוניה.
נכון,
ואז,
מסכן.
ואז, כן. כל עוד, ואז כל עוד ברסה אמרו, למה הוא משחק, למה יאיה טורה לא משחק, כל משחק טועה, ובסוף הוא פתר את זה.
ובכל זאת אנחנו צריכים להגיד, שאנחנו מדברים על, על העמדה הזאת, אז זאת, זאת עמדה שיושב בפרנקי די יונג, נראה שהוא יושב בלורה.
השאלה, כן, אני חושב שהוא יכול לשחק עם, עם פרנקי, הוא יכול לשחק עם פדרי, אפשר לשחק גם שניהם ביחד ולתת לפדרי להיות קצת יותר קדימה, לברסה יש שפע בקישור, באמת.
השאלה היא אם הוא מסוגל להחזיק את המרכז שדה של ברסה כקישר אחורי לבד, וזה כבר שאלה גדולה.
רגע, אתה. רגע, בטח לא כרגע.
אגב, כנראה לא בגיל 19, אבל אולי בגיל 21. בכל מקרה, אני רוצה לסכם את המשחק הזה, מישהו שלא דיברנו עליו שיש, ו...
כן, אמרנו שנחזור לדבר על אמין.
נכון, אתה רואה, הנה זה, זה הגיל שלי. אז למין, בבקשה.
בפודקאסט הקודם דיברנו על זה שלמין מרגיש משוחרר בלי הפציעה הזאת במפסעה. היום, אם אתם זוכרים, היו שני דריבלים משוגעים שלו במחצית השנייה. גם במחצית הראשונה היה לו זה דריבל נחמד עם יציאה יפה קדימה במקום. זה מרגיש... שואו אמיתי שלו, כי הוא מבין שהוא שואו, הוא מבין שהקהל בא לראות אותו, הקהל גם פרגן לו בסטנדינג אוביישן, שהוא הוחלף, זה מרגיש שכאילו, הוא בזון, וזה לא דבר מובן מאליו, בגיל 18, להיות כאילו פוקוס כל כך, ודיברנו על זה שהוא הנמיך את הנוכחות שלו בסושל לרמה אפסית, מחק את כל הפוסטים שלו באינסטגרם, השאיר איזה שלושה, לא מעלה סטוריז בכלל, בקושי טיק טוק, למרות שאגב, רפיני אומר שהוא קוזון בטיק טוק ובאינסטגרם, כנראה yeah, בפרופילים...
הוא גולש, גולש, הוא אומר, לא...
בפרופילים פיקטיביים, כן. יופי, תמשיך ככה. זה באמת מרגיש אבל, זה באמת מרגיש אבל שכאילו, השחקנים גם מחפשים אותו כל הזמן. והיום, של קוברסי, תנועה של למין לתוך חלל מקדימה. זהו.
זה הקרב הקטן שלך, והוא די מוצדק בעיניי. שאלה שים שאל אותי, ואני רוצה להתייעץ לכם, שאל אותי ים אם זאת עונה יותר טובה של למין מהעונה קודמת, אז אמרתי לו שכן ולא. אז אמר לי, למה כן ולא? אז אמרתי לו, תראה, למין העונה הוא שחקן יותר טוב ושלם מלמין של העונה שעברה. אני חושב שאין ספק. אני חושב שגם הוא ייתן, אם הוא יהיה בריא, הוא ייתן מספרים יותר טובים ממה שהוא נתן שנה שעברה. לא חושב שיש על זה ספק. עם זאת, למין של שנה שעברה, ודיברנו על זה, בחלק האחרון של העונה, עובר אומר מרץ, אפריל, מאי, הוא היה מרדונה ומסי בשחקן אחד, הוא עשה מה שהוא רוצה על המגרש.
God mode.
ממש. והוא היה דרמטי במשחקים הכי הכי גדולים, אני חושב שהוא עוד לא עשה את זה העונה, והוא גם הוא לא בלט בשני הקלאסיקויים שלנו, הוא היה בסדר, גרוע בראשון, בסדר בשני, אבל הוא לא כיכב והפך אותם. אני חושב שיש לו עוד מה להראות בזמן השיא של העונה, אבל הוא במגמת שיפור, איך אתם רואים את זה?
כן,
הוא ממשיך לעלות ברמתו, כן? זה בטוח.
תפוך חמסה.
זו פעם ראשונה שהוא כובש 5 משחקים ברצף בקריירה.
כמה הזדמנויות היו כאלה.
אני יודע, אבל זה הזוי, אבל אתה מדבר כבר על עונה רביעית שלו בפועל.
הגול הזה היום, הוא יכול וצריך לעשות הרבה הרבה יותר כאלה, באמת. יש לו ביתה, אין דברים כאלה. שיגיע יותר למרכז, לאזורים שיותר נוח לו, שהקבוצה תבנה את עצמה בהתאם, אולי אפילו רפיני יכול לשוטט קצת מצד ימין כדי לאייש אותו לפעמים. אפשר לעשות את הדברים האלה. באמת זה היה מעדן. היה גם כיף לראות ש... אם אני לא טועה, לאו רומן קוראים לשוער של מיורקה?
כן, כן.
שנתן משחק לא רע בכלל, חבר'ה, אוקיי? אף אחת מהצלות שלו לא הייתה פסיכית, אבל הוא לקח כדורים טוב, הוא עשה את העבודה שלו נהדר.
זה אותו לאו רומן מעונה שעברה, אתה זוכר שהוא דפק שתי משחקים אגדיים של לב יאשין נגדנו ונגד מדריד.
לא רק זה, הוא היה שוער שלישי שלה עם עונה שעברה נדמה לי, ובשני האחרונה קודם, כי רייקוביץ'
זה היה שם דם. מה שזה שכן,
זהו, כן.
הוא אפילו לא זז. לא היה לו למה, לא היה צורך.
הוא לא היה קרוב, אפילו גם הראו שבכדור של אמין הוא ממש ויצא, זאת אומרת, הוא לא...
זה כדור שהולך לרשת... לרשת הצדדית גם.
כן. אפרופו שוערים, מילה לחברנו חסר המזל, הגרמני חסר המזל, טרשטגן.
האמת שזה רחמה איתו. לא נעים, לא נעים.
מה זה, יש כבר פרוגנוזה ברורה, זאת אומרת, הוא מחמיץ את המונדיאל?
זה כמה חודשים, וסביר להניח שגרמניה לא תיקח אותו במצב הזה.
אלא אם הוא ממש יחזור לשחק איזה 5-8 מחזורים בג'ירונה, ויראה שהוא בכושר שלפחות הוא יכול לנסוע למונדיאל. מסכן, באמת, זה לא הזמן שלו, וחבל, כי סוף סוף חזר לשחק, וזה כואב הלב, באמת. מילה על ראשפורד, אגב, הייתם מרוצים ממנו היום? שי, אתה רצית ממנו יותר, קיבלת יותר היום?
היום זה היה יותר מהממוצע, עדיין לא מספק.
אגב, שמועות חזקות שמייקל קאריק, שלדעתי גם שיחקו ביחד, רוצה אותו בחזרה, במידה והוא בכלל יהיה בקבוצה.
עוד שאלה מעניינת, אבל לא יודע, מרגיש כאילו הרומן שלו ומנצ'סטר יונייטד נגמר. גם מבחינת הקהל שם.
אגב, ראשפורד, תראה, ראשפורד ורפיניה זה דוגמאות הפוכות, כי ראשפורד קיבל כל כך הרבה, ויכול לעשות עם זה כל כך יותר. לעומת רפיניה שעושה 200% ממה שיש לו, והוא הרבה יותר משמעותי מראשפורד, שהם מתחרים על אותה משבצת כביכול.
ראשפורד באמת יש לו הכל, הכל. הדריבל, יש לו ביתה, יש לו חוזק פיזי מדהים, גבוה. הוא באמת בנוי כמו שחקן כדורגל מודרני.
אין לו דריבל לשטח קטן.
נכון, אבל זה... בשטח פתוח יש לו אחלה דריבל.
כן, אבל בשטח קטן קשה לו. יש לו מלא מקרים שהוא עובר שחקן ראשון, נכנס לרחבה, ואז לא יודע איפה הרגליים, איפה הכדור, ומאבד אותו.
הוא לא פדרי.
זה נשמע כאילו אתה אומר ש... He rushes forward. סליחה, הייתי חייב.
אבי מלר עליו השלום. הוא לא פדרי, נסכים לנושא הזה. חברים, יש לנו עוד משחק מאוד 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 חשוב על הפרק, אז בואו נגיע לחלק האהוב עליך אישית, שי. השחקן הנוצץ, הכוכב הנוצץ, האסטריה של המשחק.
היום אני עם למין, all the way.
גם פעם קודמת היית עם למין, all the way.
הוא בצדק.
טוב?
אני עם שי ועם למין.
אני מאוד מתלבט, למין לא היה משחק גדול, אבל הוא היה בשער גדול והוא עשה דברים יפים. יאללה, למין, אני עם למין גם.
תקשיב, אני יודע שהעברנו דף מעל בסטב, וזה לא כזה משחק מעניין, כן, השער של המין שם, גם אחרי מבצע יפה של ראשפורד ופרנקי, הכדור שפרנקי הביא לו, הוא לא היה כדור טוב, כאילו הוא התגלגל על הדשא, שדה תפוחי אדמה שהיה לו שם, ולמין נתן לו את הפליק הזה, עם הרגל מהאוויר, שזה גם טכניקה ברמה הגבוהה ביותר,
לא קל.
אבל
בכלל.
על השער הזה, זה היה לגמרי דני אולמו. בנגיעה, סיבוב. מה שדני אולמו עשה משמאל, לא, הוא עשה מימין.
אבל שי נוגע במשהו חשוב. המאמורות שם במגרש גרמו לכדור לקפץ קצת. זה לא היה שטוח על הקרקע שאתה בא לזה בכיף, כמו שדני אולמו עשה באמת בוואן טאץ'. זה היה כדור הרבה יותר מאתגר טכנית.
הוא החטיף לו... כמו שאתה מחטיף סתירה עם היד, הוא החטיף לו את זה עם הרגל.
כן.
זה גול נדיר, זה גול נדיר. ואנחנו כולם...
פליק לפינה, כן.
כן, בלי ג'רלד מרטין, אנחנו הולכים לפנדלים על בסטה, כן? שתהיו בעניינים. כן. ראינו נגד מכבי חיפה בנוער, שאנחנו לא משהו בפנדלים.
כן, אגב, צריך להגיד, ברצלונה לא שיחקה פנדלים שנים, שיחקה פעם אחת ב-20 שנה, האחרונות פנדלים בערך. אנחנו לא קבוצת פנדלים, אנחנו לא ריאל מדריד. אנחנו לרוב הולכים קדימה, או שהם אחרים את המשחק, או שחוטפים. לא כל כך קבוצה של פנדלים, צריך להגיד באופן די ברור. כן, צודק בעניין הזה, וטוב שהזכרנו.
חברים, אגב, לא קבוצה של פנדלים, כן משהו שאני רוצה להגיד. היום ראשפורד יכל לשחות פנדל בקלות. בקלות, היה לו מצב שהוא נכנס לרחבה, שחקן שם לו רגל, הוא התגבר על זה והמשיך לרוץ. אנחנו אפילו העלינו בעמוד שלנו דוגמה לאיך קיליאן אמבפה צולל מזה מיד, מדברים פחות גרועים מיד, וזה נקודה שחשוב פה להבין. אנחנו שמים לב מה קורה אצל היריבה שלנו, ויש שם את הטכניקה הזאת כבר, זה מאוד מאוד שכיח של צלילות, והם הולכים, הם מקבלים פנדלים על דברים שהם גבוליים, שאי אפשר ללכת עם זה לבר, כי זה לא חד משמעי, ואצלנו למשל לרשפורד הייתה הזדמנות לעשות את זה היום, והוא בכלל לא חשב על זה והמשיך
הלאה. שני, היה פנדל על המין לדעתי, שנפל בצורה כן, מאוד תיאטרלית, ולא קיבל.
זה פנדל.
נכון.
בעיניי, ואפילו לא הלכו לבר, שזה מה שמדהים.
כן. נכון. זה עוד יותר, אפילו לא בדקו את זה הרבה זמן בבר, שזה עוד יותר עזוי. וגם את הסיפורים
לא, החומה לא שלי. לא היה כתוב פנלטי צ'ק.
גם, מה?
כן, שהחומה עמדה 3 מטר בערך מהבועט.
כן, כן.
החומה
כן.
עמדה 3 מטר מהבועט.
זה כאילו, כן, כן. זה כאילו הם יושבים שם בבר, במשחקים של ברסה, והם אומרים, אפשר לשרוק על זה פנדל, זה פנדל, אפשר גם לא, זה אולי פנדל, אבל אפשר גם לא, אז לא נקרא לו.
אגב, נכון אמר אבי נימני, וזה נדיר שאנחנו אומרים את זה, לא יאמן שבאמת בעידן שיש לך ורים ודברים וזה, אין לשופט איזה מכשיר פשוט שיכול למדוד 9 מטר, זה לא מדובר פה בטכנולוגיה קיימת, מה שנקרא, לא ברור למה אין כזה דבר. וזה באמת זנות, זה כאילו כל המשחקים האלה של להתקדם קצת עם החומה, לקחת אותה אחורה, בשביל מה? בשביל מה זה טוב? חברים, יום חמישי 22:00, אתלטיקו נגד ברצלונה, זה 2 משחקים, בעצם חצי הגמר הוא בשיטת 2 משחקים, כך שקצת, מה שקצת מקל עלינו, זה לא היה למזל. אגב, שערי חוץ עדיין יש בגבי הזה? לא, ביטלו גם את השערי חוץ, זאת אומרת, צריך לנצח, בקיצור, וצריך להבקיע, וזה לא משנה איך ומה.
לא חייב לנצח, אתה יכול להביא את ההכרעה לקמפנו. מעניין אותי לראות את הגישה של פליק במשחק חוץ ראשון, בתוך התמודדות כפולה. זה לא היה יותר מדי, בדרך כלל אנחנו, בנוקאוט של ליגת האלופות שנה שעברה, אנחנו שיחקנו את הראשון בבית, חוץ מבנפיקה, ובנפיקה הוא לא אגיד, עלה בגישה פחדנית, אבל הוא לא עלה עם כל התותחים קדימה. יהיה מעניין מה הוא עושה עכשיו, ספציפית.
אם כי עם כל הכבוד לפליק, ברצלונה לא קבוצה שמפורסמת ביכולת שלה לשחק על תוצאה.
אני יודע.
בלי שום קשר למאמן. זאת אומרת, אנחנו עולים בשביל נצח לרוב.
אני יודע, אבל זה עדיין משחק ראשון. אז זה סופר מעניין.
מה לגבי, בוא נדבר קצת על פצועים, אז רפיניה חוזר בוודאות.
אמת?
פדרי בוודאות לא חוזר.
אמת?
וטוב, גבי עוד לא רלוונטי בכלל, בטח לא למשחק הזה, אבל זה הולך להתקרב, נכון?
גבי, מדברים על תחילת מרץ, כאילו סוף פברואר, תחילת מרץ, פרנקי היום כמובן לא שיחק בגלל הפציעה, והוא בספק, למרות שחבי מיגל אומר שהוא כנראה ישחק.
אני הבנתי שהוא אמור להיות קשיר, לא יודעים אם יפתח, אבל קשיר.
בברסה, בצוות הרפואי, אתה יכול להגיד כמה שאתה רוצה, אמור.
כן, זה נכון, צריך להגיד, אבל אתלטיקו קבוצה פיזית תמיד מהירה, בצלמו ובדמותו של המאמן שלהם, שחקן כמו פרנקי יכול להיות מאוד משמעותי בקישור.
מאוד מאוד משמעותי.
אבל כן, יכול להיות שאם יהיה קשיר פליק יצא מהדוגמטיות שלו בעניין הזה ויזרוק אותו ישר להרכב, או שאין כזה דבר? חזרת מפציעה, אתה לא חוזר להרכב.
פה ספציפית זה כאב ולא פציעה, לפי מה שאומרים, אז כנראה יפתח, הלוואי. נראה.
בוא נראה גם איך הוא יתאמן, אתה יודע, באימון המסכם לפני המשחק, כן.
נכון, נכון.
כן, בהנחה שיהיה בריא כמובן. מה אתם רואים אגב, בהנחה שהוא כן יפתח, אז מה אתם רואים בקישור שוב, המשחק הזה של אולמו ופרמין איתו, או שהוא ילך באמת יותר הגנתי, ואנחנו נראה את קסדו או ברנל, ורק אחד מהקשרים ההתקפיים?
בגלל זה סופר מעניין. אני לא יודע. זה מאוד מעניין באיזה גישה פליקי כך למשחק הזה.
עכשיו, במשחקים כאלה, הוא גם אוהב להתחיל עם, דווקא עם, אני רוצה לשאול אתכם עוד 2 שאלות, אחד משחקים כאלה הוא מאוד אוהב להתחיל עם, עם פרן דווקא, בשביל שילחץ וירוץ וזה, ואולי לבנדובסקי ייכנס בהמשך, והדבר השני, המעניין, אנחנו מדברים על זה כל משחק לפני החברנו סורלוט, הראוך או כן או לא, כי לראות את אריק גרסיה רודף אחרי סורלוט, לא בהכרח מחזה יפה לנשמה וללב.
אף אחד לא רוצה לראות את זה.
וזה בדיוק מה שאנחנו הולכים לראות. לא חושב ש... סתם, אני לא חושב שסורלוט הולך לפתוח, אבל אני חושב שאריק גרסיה יהיה הבלם, ואני חושב שפרנקי יהיה בקישור, ואני יכול רק לקוות שיבחר לפחות באחד משני הקשרים ההתקפיים שלנו, שזה פרמין סלש דני אולמו, ואני כן הייתי אפילו נותן לברלל את, את המושכות שיפתח לצידו, לצידו של פרנקי. אני חושב שזה יכול להיות ממש מעניין, במיוחד עם הביטחון שהוא מגיע עכשיו.
אם לא פרנקי אגב, ואם אתם הולכים.
אגב, זה גם נורא, אם כבר אתה נותן לברלל לפתוח, תעשה את זה כשפרנקי לצידו. מעולה.
אופטימיים? תכנו את בטיס ב-5-0.
תכנו את בטיס, אבל לפני זה 0-0 עם לבנטה, והפסידו לבודו גלימפ בבית.
זהו, אתה לא יודע להגיד כלום. הם הפרן תורס של הליגה, באמת. יכולים להיות מדהימים ויכולים להיות על הפנים.
דווקא בהגנה הם פחות יציבים מהעונה. זאת אומרת, אם ידעת פעם, אני יודע, בעשור הראשון של סימאונה, לא משנה מה, חיות בהגנה, ואובל הקשור הכי טוב בעולם, אחד מהשניים, שלושה, ארבעה הכי טובים. העונה, לא שאובל אחרא, אבל זה ככה לא קבוע, לא ב-100% הולך תמיד להגנה שלהם.
כן, אבל הפעם זה עם חואן מוסו.
חברים יקרים, בחירות, יש עוד, שי, אמרת שיש לך עוד איזה עדכון על הבחירות, אז אנחנו לא מדברים על הבחירות בישראל, אנחנו מדברים על הבחירות בהנהלת ברצלונה, וגם שאלה ששואלים אותי, וגם אני שאלתי, אם עושים עכשיו סוציו, מצביעים, או ש... יש איזה תקופת הבשלה.
שנתיים בפריזר.
שנתיים בפריזר. אז כאילו אתם יכולים לעשות עכשיו, ולבחירות הבאות כבר תהיו בפנים. אם תמשיכו לשלם. כן. אז יפה. מה אנחנו יודעים?
לפורטו מתפטר מחרתיים ביום שני, לפי החוקה. הוא צריך לתת לפחות הפרש של חודש עד לבחירות עצמן. רפה יוסטה ייכנס במקומו על כסגן נשיא, בגלל שהוא לא מתכוון לערוץ איתו בבחירות הבאות. אין יותר מדי פלפולים, ראינו סקר ראשון אחד, בלתי תלוי, לא של אחד מ, לא של מונדו דפורטיבו בספורט, של הפורטו לקח שם, אני חושב, 49%, משהו כזה, ויקטור פונט 22, וצ'אבי וילה ז'ואנה 7, ואז כל הדבר האמיתי אמרו, אין מצב שהסקר הזה אמיתי, כי אף אחד לא מצביע לצ'אבי וילה ז'ואנה באמת. ויש התחלת רעיונות של המועמדים, ויקטור פונט היה ברדיו רק הוא, ביום שישי נראה לי, אם אני זוכר נכון, והוא כן הצביע על דברים שאנחנו לפעמים קצת שוכחים, בכל העולם הזה של ההצלחות של הפוטה, שיש לו, אין ספק, יש לו הצלחות וקרדיטים בהצלחה של ברסה כרגע, הוא דיבר על העסקה המפוקפקת הזאת עם קונגו, מדינה בעייתית בלשון המעטה, באמת. הסיפור הזה של העמלה, הקומישן שדארן דין מנייקי, כבר לא נייקי, אבל מתווך עם נייקי, שגזר 50 מיליון דולר עמלה בעסקה הזאת עם נייקי. ועוד כל מיני דברים, שזה היה של חוסר שקיפות, יהיה פייר פליי, כבר קיץ שני ברציפות של הפורטה בתחילת ה... מועד העברות אומר, יהיה פייר פליי, אנחנו כבר בפייר פליי, ופה זה לא. וכמובן הנפוטיזם שיש בהנהלה של הפורטה, לא הכל מושלם, כמו שחלק מהאוהדים אוהבים להעלים עין, אבל זה עדיין לא מספיק לויקטור פונט, כדי באמת ליצור איזה מומנטום, ולזרוק בוץ שכן יוריד מעל הפופולריות של הפורטה, זה לא מספיק כרגע.
אני באמת חושב שאני לא פרשן פוליטי של ברצלונה, לא פרשן פוליטי בכלל, אבל נראה לי שזה באמת מיותר להתמודד הפעם נגד לפורטה. לפורטה בסך הכל נהנה מתקופה אדירה של ברצלונה, משנה קודמת אדירה, משנה הזאת לא רעה בכלל, מהניצוצות של אמין ימל וכל הצעירים של אל המסיעה, כמו שהאוהדים אוהבים לראות, רכישה מצוינת של ז'ואן גרסיה, החזרה לקאמפ נו, אני לא רואה שום סיכוי בבחירות האלה לא לפונט ולא לאף אחד אחר.
כן, ברור. זה ברור.
לא ברור לי פונט, באמת, היה עושה בשכל אם היה חובר ללפורטה באיזה הסכם ג'נטלמני, או עושה משהו אחר בשביל למצוא את עצמו בעמדה טובה לקראת בחירות 2031, אבל עושה רושם של לפורטה ממשיך. אני יודע שיש לנו גם, אגב, חברים קרובים שלנו, של כולנו, שלי, שלך, שי, תום, שלא רוצים לראות את לפורטה ממשיך, אבל אני חושב שהרוב המוחלט של אוהדי ברצלונה רוצים לראות אותו ממשיך, ונדמה לי שגם מגיע לו, הוא סבל הרבה עם הפייר פליי וכל זה, אם אכן נוכל לחזור לפייר פליי, אולי מגיע לו גם לקצור את הפירות של העניין הזה. וזה לא שהוא מושלם.
כן, עוד משהו מעניין בבחירות האלה, וזה גם קשור אולי לנושא הבא שקשור לקאמפ נו, אם אתם זוכרים, ביריית פתיחה של קמפיין הבחירות של ויקטור פונט, הוא הביא איתו 6 ארגוני אולטרס, מיציע העידוד המקורי שהיה בקאמפ נו, בשער הצפוני, ועכשיו, לפני שבוע וחצי, 5 מהארגונים האלה הגיעו לדבר עם לפורטה, עם הסביבה של לפורטה, כן? הוא אישית לא היה נוכח, וכן הגיעו לסיכום שהם יחזרו, תום והשוקולד עשית הרעש, והם הגיעו לסיכום שהם חוזרים לקאמפ נו. ארגון אחד אמר, זה תעמולת בחירות של הפורטה, אנחנו לא מאמינים לו, אבל כל השאר צפויים לחזור ממש בקרוב.
כן, וטוענים אפילו... באמת שזה בשביל הבחירות, אבל מה זה משנה, כאן הם חוזרים.
כן, כן, ולא מן הנמנע שנגד לבנטה, אינשאללה גם כבר עם 60 אלף בקאמפ נו, נראה גם את היציאה. הלוואי, הלוואי. מה שכן נכון זה גם
22 פברואר, עוד שבועיים, כמעט.
כן. גרסו והשמידו את התוכנית להקים את היציאה 1957 הזה, אתה זוכר, עם הביקורת, והווריפיקציה, והתעודות זהות, והעבר הרקורד הפלילי. האמת, הרקורד הפלילי גם היה קיים לפני זה. אבל כל הצעדים האלה, והווטואים, והסלקציה, זה בוטל. הם יחזירו את האולטרס המקוריים, לא הבוישוס, אבל עדיין אולטרס שעושים אווירה, ויכולים להקפיץ את הקהל השלוני בקאמפ נו.
ועם כל זה צריך להגיד, האולטרס של ברצלונה, זה לא בדיוק האולטרס של פרטיזן בלגרד, כאילו, בסך הכל בחורים טובים. אנשים טובים בגדול.
חלקה.
כן, לרוב לא ארגונים נאונאצים.
הבוישוס נויס, למשל, פחות.
כן, שוב, אני לא מוכן להיות ערב אישית לכל אחד ואחד, אבל בגדול לא מהאולטרס המפחידים של אירופה. בסך הכל חבר'ה שמעודדים חזק, בתוך אצטדיון שלא תמיד ידוע בעידוד החזק שלו, בין היתר בגלל זה שיש בו הרבה מאוד תיירים, טרמפיסטים ומזדמנים.
אגב, עוד משהו מעניין, היום, אני עזרתי היום לשני חברים בכרטיסים לקאמפ נו, יאוז, אנחנו דיברנו על הנסיעה שלך לדרבי.
יקר, יקר, יקר.
היום, תקשיב, היום הם רצו, אמרו, בואו נשב במקום טוב, טריבונה, קומה ראשונה, נכנסנו בפנים, 419 יורו.
כן, כן, כן.
לפאקינג מיורקה, לפאקינג מיורקה. והסיפור היותר מעניין זה שעם הנחת הסוסיו, אתה מוריד את המחיר כבר ל-159.
כן, שזה שווה לעשות סוסיו רק בשביל זה.
מ-429 ל-129.
שווה רק בשביל זה לעשות סוסיו, אגב, הסוסיו היום כמה? 250 יורו?
219. לפורטה, אני לא יודע, אני לא אגיד בצדק, אבל הוא יודע שתיירים יקרו, היום היה סולד אוט, המשחק נגד מיורקה היה סולד אוט.
כן.
והוא יודע שתיירים יקנו, והוא מקנברט את זה לכסף.
אם הכל יהיה בסדר ויהיה על מה לשחק, אז בואו נגיד שיהיה פחות או יותר ברצף די מטורף, יהיה שני משחקי שמינית של האלופות, ובאמצע יהיה גביע, ויהיה הרבה ליגה באמצע גם, וקצת אחרי זה גם יהיה גמר גביע מתישהו באפריל, במידה ויהיה גמר גביע. שזה רצף, לא, לא יודעים, אבל זה רצף מטורף. זאת אומרת, אנחנו ניכנס למרץ, אפריל, שוב, במידה בהתאם להצלחות, אם בשקט יכול להיות איזה 12-14 משחקים בתקופה הזאת.
אמת.
וזה טוב, זה כיף.
אין עדיין מחירים.
אבל אפשר להגיד מפה שזה לא בסדר. בסך הכל שוחטים את האוהדים, שוחטים את האוהדים הקבועים. אגב, עושים את זה גם במונדיאל. אנשים רוצים להזמין כרטיסים למונדיאל. למה שעשוי להיות בו, למשל, בפגש ארגנטינה-פורטוגל, משלמים סכומים באמת שזה בית קטן.
שמה?
זה באמת דברים עזויים. יכול לקנות רכב במקום כרטיס.
אין לי בעיה שהוא ישוק את היפנים והסינים. יש לי בעיה שהוא ישוק את הישראלים. עכשיו, לשמחתנו, יש לנו הנחה של הפניה בארץ וכדומה, אבל אוהדים ראיים של ברסה שלא מכירים את הארגון שלנו בארץ, וכן הולכים שם, משלמים מחירים מופקעים.
אגב, בהקשר ישיר
למה ששי אמר עכשיו, אני רוצה לתת פה שאוט-אוט, אנחנו חבר מהקהילה שלנו בשם טלקום, מי שיצר קשר, יש להם סיטואציה מיוחדת במשפחה, והם היו צריכים להשיג כרטיסים, ושי נתן את הטלפון של רן פרידמן מגולאסו, ובדיוק קיבלתי הודעה מטל, שאומר שהוא רוצה לפרגן לו, תודה רבה, שהוא דאג להכל, גם מלון, גם כרטיסים, גם מחירים טובים, סבלני, שירות טוב, אז, ואין פה איזשהו פרגון של משהו שאני מקבל מהצד או דברים כאלה, באמת, זה חבר מהקהילה שפנה וביקש וקיבל עזרה, אז תודה רבה רן פרידמן וגולאסו.
אין כמו לפנק את הקהילה. אין כמו לפנק את הקהילה ולעזור ולסייע, ובאמת אני חושב שאפשר במשחק להוציא 30-40% אחוז מהכרטיסים, כרטיסים בעלות סבירה, ואני לא דבר על כרטיסים בשורה 80 למעלה, אלא אם בשורות היותר גבוהות של הבלט הראשון, או של הבלט למטה בשני, אני חושב שיש בזה משהו למען האוהדים. בסוף ברצלונה לא תקום ולא תיפול מההכנסות האלה של המשחקים, זה לא רע, אבל זה לא רק על זה המועדון.
כשאתה מעביר את זה למכפלות של 400 יורו לכרטיס לאורך המגרש, אתה כן מתרגם את זה להרבה מאוד כסף.
כן, זה סכומים לא קטנים, זה נכון. אבל שוב, אז אפשר טיפה פחות, אז תמכור 30 אחוז מהמגרש ככה ולא את כל המאה.
אבל יש לו סולד אאוט, יש לו מגרש סולד אאוט. אולי יוריד את זה שתהיה, שיהיה 105 אלף.
כרגע הוא חולה. זה גם חייב לרדת, זה גם יהיה חייב לרדת. שיהיה 105 אלף אז ירד, זה יהיה חייב לרדת, זה לא הגיוני שיש רק על הסכום.
אמת.
אבל טוב, זה לא לנו לדבר. חברים, עוד משהו, מענות, טענות, בקשות, תש, משהו, לא, הכל בסדר נראה לי. אז זה הזמן באמת להתחיל לסכם את הפודקאסט הזה, מספר 181, להגיד תודה לאסטרי אדם, הבירה עם הכוכב, להגיד תודה לכוכב הנוצץ שלנו, למין ימל, האסטרי של המשחק, ולהגיד תודה לכם, המאזינים שתמיד נמצאים איתנו, ובאמת, שבוע אחרי שבוע אנחנו רואים דורגים מקום שני, שלישי, רביעי, חמישי, ברשימת האזנות, וזה אך ורק בגללכם, בזכותכם, לא בגללכם, בזכותכם, המון 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 תודה לכם מכולנו, שלושתנו, וזהו, המון תודה לך, שי פעל האיש והאגדה.
תודה יוז.
תלך קצת לישון, אפילו שלא פייקת בכלל לפני הזה. תודה לך תום רוזנבסר, תתחדש על הכבלי, על הסיבים, ושפו למזכיר הקיבוץ.
על הכבלים. מטב דיגיטל.
גם סיבים זה סוג של כבלים בסוף, כן, עובר באדמה.
חבר'ה, אתם לא מאמינים, אנחנו קיבלנו איזה קופסה לפה, כתוב על זה, תבל, או יש אחת של ערוצי זהב, נראה וואו.
תצחק, תצחק, העיקר שרואים אותך סוף סוף. תודה לכם, תשמרו על עצמכם בכל הגזרות, בכל המקומות, וכמו שאומרים אצלנו, שיהיה המון ויסקה ברסה, יאללה ביי.
ויסקה ברסה.
ויסקה ברסה, חברים.
פודקאסט ברצלונה מבית ברסה מניה. עם שי פעל, יאו סבר ותום רוזנבסר.